אתם מאזינים לכאן עוד.
גברים אוהבים נשים, אז אל תנסי למלא תפקיד של גבר, אפילו אם את מלכת הלהקה. הניחי לו לפתוח את הדלת בפנייך, הישארי נשית. אל תספרי בדיחות סרקסטיות, אל תהי צעקנית, וולגרית, מצחיקנית היסטרית. כל אלה בסדר כשאת לבד בין חברות, אבל בזמן שאת נמצאת עם הגבר שאת אוהבת, היי שקטה ומסתורית. שחקי אותה ליידי, שימי רגל על רגל וחייכי. אל תדברי יותר מדי, לבשי גרבונים שחורים ומשכי את החצאית במעלה הרגל כדי לפתות. ייתכן שאת מרגישה פגועה ונעלבת נוכח ההצעות האלה. ייתכן שהן יראו לך במבט ראשון כאלבון לאינטליגנציה שלך, לאישיות שלך, ואת מרגישה שזה לא את. אבל שמחי על הניסיון המצטבר של נשות הכללים. הגברים יאהבו את זה.
שלום, אתם על המדריך, תוכנית על ספרי ההדרכה מפעם, העוסקים בנושאים שונים כמו אוכל, גידול ילדים, טיולים ויחסים. בתוכנית הזאת אנחנו פותחות את המדריכים השונים כמו קפסולת זמן, ומנסות להבין מה קרה אז ומה קרה מאז. הספר שלנו הפעם הוא הכללים, איך לכבוש את ליבו של הגבר האידיאלי, שכתבו אלן פיין ושרי שניידר, וכמו שנגלה בהמשך התוכנית, הכללים כוללים המון כללים.
הרבה הנחיות ולא מעט איסורים.
כן, מה מותר ומה אסור.
הרבה מה אסור. כן. אני רותה קופפר, עיתונאית תרבות, ומה שלמדתי מהספר הזה, קצת מאוחר מדי, כי אחת הטעויות שלי בחיים זה שמעולם לא הייתי תעלומה.
אוי, זה נורא. אני גילי זיקוביץ' וגם אני עיתונאית תרבות, והטעות שלי שמסתבר שאני אף פעם לא הייתי חידה, רותה, אפילו לא סודוקו קל. אפילו לא חידת היגיון של ילדים.
אפילו לא איפה אפי.
אפילו לא איפה אפי. זה היום ונורא, וזה אמור להשאיר אותי הרירית, רותה, כי הכללים זה לא ספר הדרכה, זה סדנה. וזה לא תבחרי לך מה מתאים לך, זה תעשי את הכל, הכל חקוק בסלע, הכל חשוב.
אתם על כאן תרבות, ובהמשך נדבר על עוד כמה כללים ומה למדנו מהם. כדי להבין אותם, נשוחח גם עם אנשי מקצוע.
עם הפסיכולוג דני פרידלנדר ועם העיתונאית והסופרת שירלי גל. אוקיי, אבל לפני זה אולי כדאי שנגיד כמה מילים על הכללים?
כן.
הכללים נכתב ב-1995. שאנחנו עוד נדבר על העיתוי שלו. הכללים נועדו לעזור לרווקה המחפשת למצוא לעצמה בעל ראוי. והוא בנוי כמו איזושהי שיחה בין יודעות כל לבין הדיוטות, והוא כולל גם עטפה, גם נימוקים וגם דוגמאות, עשי ואל תעשי, שבסופם, אם תתמידי, את תמצאי את עצמך עם שי בעל האצבע.
כן, יש בספר 35 כללים.
למה 35?
זה כנראה מסמל את הגיל, 35, אחרי זה כבר.
באמת, חבל.
שום הצע כבר ושום כלל לא יעזור לך.
תעלי על הר גבוה באנטרקטיקה וחכי.
בזמנו, אגב, קראתי באמת הצע לנשים בנות 35 שרוצות לסגור עניין מהר. ספר עצות מצוין לבנות 35. אני זוכרת שאחת העצות הייתה, זה כבר ספר שנכתב בעידן הדיגיטלי, אז הוא דיבר הרבה על באמת להשתמש באינטרנט כמנוף, אבל גם לעשות מסיבות בבית.
מסיבות בבית?
כן, ולהגיד לכל אחד להביא מישהו, כי אז בסוף את תכירי מישהו דרך החברות שלך.
מצד שני, אם את גרה בעיר, אז באיזה בית בדיוק תעשי?
לא יודעת,
בארון. אבל בואי נחזור לכללים.
נחזור לכללים שלנו.
איזה כלל את הכי אוהבת, רותה?
אני מכבדת את אפסיקי להיפגש איתו אם הוא לא קנה לך מתנה רומנטית ליום הולדתך.
כן.
כן, כי אם... אם הייתי הולכת לפי הכלל הזה, אני חוששת שלא הייתי נשואה היום 25 שנה.
אז אני יכולה לספר לך שאני קיבלתי פעם מארוך.
או, זה רומנטי.
אחרי יום שלם של אס-אמסים, וואי, איזה מתנה מגניבה, קניתי לך טלפון, יואו, אני מקווה שאת מחכה למתנה המגניבה שלך. ואכן חיכיתי למתנה המגניבה, ולא קיבלתי מתנה מגניבה, קיבלתי כלי נשק. אבל אני חייבת להגיד לך שאני נורא 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 אהבתי את הכלל, לא תסכימי ביום רביעי לפגישה בשבת.
כן, נכון, צריך לגלות איפוק ולהראות שיש לך מלא מלא חיים.
מלא, לא, נורא, אני לא יכולה. לא, אני ביום... אני אתמול בשלישי כבר סגרתי את כל
הסוף השבוע. כל השבוע יש לי ביום רביעי מסיבה משגעת וביום חמישי.
אני אצל אימא, אני... סליחה, אני עם חברה עושה דברים סקסיים.
נכון, אני מודדת בדיוק את הלונג'רי שלי.
אני עושה מסיכה בעצם זה.
טוב, אז אני, העצה שאני לקחתי מהספר זה תמיד תהיה הראשונה לנתק את השיחה והראשונה לסיים את הדייט.
זה יכול קצת מסוכן.
כאילו, תארי לך, את יושבת מול בן אדם, במקום כזה להקשיב לו, את כל פעם את רואה אותו כזה קצת שולח יד לכיס, מיישר את החולצה, משהו, את ישר, מלצר?
חשבון.
חשבון,
בבקשה. טוב, זה באמת, יש שם הרבה מאוד חוקים, 35, וכל חוק ממש מוקדשים לו עמודים ארוכים כדי שתשתכנעי, כי הם כולם מלאים נורא נורא תובנות, הרבה מאוד תובנות, והכלל המשותף לכולם זה תהי מישהי שקל להיות איתה, אבל קשה להשגה. ואנחנו, באמת, כשדיברנו לפני שהקלטנו את התוכנית הזאת, הגענו למתקנה שהספר הזה הוא ספר נפלא, אם את אישה מאוד הבלה.
לא כמונו, שאנחנו פשוט גאונות הדור.
הדור, ממש. אבל בואי, אנחנו לא נקדים את המאוחר.
וגם גילי, אני רוצה להגיד לך, אל תהיי כזאת שיפוטית, זה עושה קמטים. ואם זה לא כתוב בספר, אז זה ברוח הספר, אני חושבת, העצה הזאת שנתתי לך עכשיו.
כן.
באמת, הספר נכתב ב-1995, כלומר, הוא הספר הכי חדש שאנחנו מתייחסות אליו.
כן, הכי עדכני שלנו בסדרה הזאת. הכי צעיר,
אבל הוא כל כך מיושן, ואני חושבת שאולי, אולי אחת הסיבות לכך, מעבר לזה שכנראה ששתי המחברות תפיסת העולם שלהן מיושנת, זה שהן משתמשות בניסיון החיים של סבתא של מלני.
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 מלני. כי איזה מישהי. מלני. מלני אחת. זה שם
כזה יפה, נכון. אבל נדמה לי שמלני היא מישהי שהן דווקא מעריכות, בניגוד לשאר החברות שלהן.
למרות שהיא לא יפה או חכמה במיוחד, כמו שהן תורכות לציין שם.
נכון, נכון.
היא לא כזאת גליק, כאילו, היא בסדר.
זה נכון שגם החברות שלהן שמפרגנות להן זה איזה פרגון כזה.
מחמאה ליבה.
כן, בדיוק. אז לסבתא של מלני, שבשיאה הייתה ב-1917, היא בעצם ככה חקיקה אז סוג של כללים, וזה היה משום שהיא הייתה כל כך כל כך מוצלחת בתחום הזה, הם אומרים שהיו לה יותר מחזרים מנעליים.
יאללה.
ואני שואלת אותך, גילי, כמה נעליים היו לאנשים ב-1917?
יאללה,
שתיים. כן, אז יאללה. אולי לא היה צריך ככה להתבסס עליה.
כן. תכף אחר כך הם אומרות, אנחנו הנשים המודרניות גודלנו, חונכנו ותורגלנו על בסיס המוסכמה שהדבר החשוב בחיים בשבילנו זה להיות נשים חזקות, עצמאיות, אבל עמוק עמוק בפנים כולנו, נשים מודרניות ולא מודרניות, רוצות הרי בעצם בעל וחתונה על סמלה לבנה ופרחים. מבינה? בואו, אל תזה. עמוק עמוק בפנים. מה את רוצה, רותה? את לא רוצה פסל מרגרינה בצורת דולפין?
לא, אבל... וגם האמת, אני רוצה להגיד לך שאני תמיד הייתי יותר בעניין של סמלה שחורה קטנה, מאשר סמלה לבנה ופרחים. ולכל מגלגלות העיניים שקוראות את הספר, באמת, בזמן שאפילו את קוראת את הציטוטים האלה, אני בכוח, מחזירה את העיניים שלי למקום.
כי זה עושה קמטים.
בדיוק. גם הרכבת הזאת כבר יצאה. אם את חושבת שאת חכמה מדי בשביל הכללים, שאלי את עצמך.
כן.
האם את נשואה?
האמת שכן.
יפה, את יודעת מה גילי?
מה?
אני ממש שונאת את הספר הזה. אין
טוב שאת אישה של סאבטקסט רואה. הכל בעדין, עדין, עדין, עדין.
לא, כי אני גם לא יודעת מי יוצא יותר גרוע מהספר הזה.
אף אחד לא יוצא טוב משם.
לא, כאילו, האם זה הגברים שאנחנו אמורים להניח שהם כל כך טיפשים, שאפשר במניפולציה הכי קטנה באמת להזיז אותם, לגרום להם לעשות ככה ולא ככה, שאולי יתברר שזה נכון מי יודע. אבל גם, בעיקר הנשים.
אנשים, אנשים.
הנשים שהן, א', כל כך נואשות שהן מוכנות לעשות הכל כדי להשיג גבר, וגם כי הן מניפולטיביות ואי אפשר להאמין להן ושקרניות. זאת אומרת, מה, אנחנו חוזרות כאן עד, נדמה לי שזה בראשית.
לא, זה לא ברור לי באמת, כאילו מי האישה שמקבלת את הספר הזה ואומרת, אוקיי, כל מה שאני צריכה בשביל להשיג זוגיות טובה, מערכת יחסים וטבעת על האצבע, כי זה משום מה חשוב לי, כל מה שאני צריכה זה פשוט להיות לא אני.
כן.
אני צריכה למצוא מישהו שלא יודע איך אני באמת, ורק זה מה שיבטיח לי זוגיות בת קיימה. זה פשוט מחשבה איומה, זה מחשבה שונאת עצמה.
וגם העניין של הבת קיימה, כי את אומרת, נגיד, you fake it till you make it, אוקיי? אבל אז אתם מתחתנים, ואתם זה...
ויום למחרת, את כבר לא מסתורית, לא קשה להשגה.
בלי גרבונים, אין לך שר גולש, מה קורה פה?
כלום, כלום, שום דבר. וזה באמת כאילו, לא יודעת, הספר הזה, גם לי יש רגשות מאוד מאוד קשים לגביו.
אז בואי נשמע, אבל לפחות עוד עצה.
בואי.
בעת פגישה, את לא מראה אף פעם שלהתחתן זה פועל שנמצא בכלל בלקסיקון שלך. את משחקת אותה בקור רוח כדי שיחשוב שכבר סירבת לכמה וכמה הצעות נישואים. את תואמת, לא שותה מהדרינק שלך ונותנת לו לשאול כל מה שהוא רוצה לדעת, אף פעם לא להפך. התשובות שלך הן קצרות, כלילות ומזמינות. התנועות שלך רכות ונשיות. כאשר שערך נופל על פנייך, את מניפה את ראשך לאחור ומסרקת בידך את השיער הגולש מלמעלה למטה בתנועה ארוכה ומלטפת.
את יודעת, רותה, זה ממש בעיה אם השיער שלך לא גולש. את בחיים לא תמצאי חתן.
וואו, אז מזל שיש לי, מזל כי...
מטולטלת. חבל מאוד.
או קצוץ, לא ילך, אבל באמת מזל שאת הדבר הזה יש לי, כי על האיסור שלא לפטפט ולא להביע דעתי ולא לנסות להצחיק, עברתי כל כך הרבה פעמים.
כן, ממש מגיע לך להיות לבד, רותה, זה גזר דינך.
כן, לפי המחברת, הגברים מתעצבנים מאישה פטפטנית. כמו כל אישה, את בטח אוהבת לדבר.
בטח.
זה האמת, האמת בפרסום. בעיקר על יחסים, את חייבת לשמור על לשונך. חכי עד שהפגישה תיגמר, ואז צלצלי למאה חברות ושוחחי איתן שעות.
אני חייבת להגיד שאני חושבת שאני ממש נס גלוי מהבחינה הזו שעברתי על חוק מספר 5, אני לא יודעת כמה פעמים, חוק מספר 5 הרי אומר לך, אל תצלצלי אליו, ואל תחזירי לו צלצול, אלא לעתים רחוקות. אני עברתי את העבירה הזו ממש שוב ושוב ושוב ושוב.
השאלה אם צלצלת אליו כדי לשמוע את קולו במשיבון, כמו שהן ממליצות.
הן ממליצות? הן ממליצות שלא, לא?
לא, הן ממליצות שאם את ממש לא יכולה להתאפק, את כל כך כל כך רוצה לשמוע את הקול שלו, אז תתקשרי למשיבון, ואז הוא לא יודע.
ואם הוא יענה?
אז תנתקי.
לא סטוקרית בכלל.
בכלל לא. משהו שבחיים בחיים לא עשיתי.
בחיים לא. חד משמעית. אני לא עשיתי את זה, אבל גם לא שרבטתי את שמי ושמו עם שם המשפחה שלו בתוך לב גדול, וכתבתי חתונה, חתונה, כמו שהן אומרות, כאילו, להשתדל מאוד לא לעשות. כן. אבל את יודעת מה אותה? אני כן רוצה להגיד משהו שנייה לטובת הכללים, שזה באמת ספר, הוא מביך בצורה... עמוקה, עכשיו מסתכלת עליו כמכלול, את נבוכה ממנו, את אומרת, יש נשים שקראו את הדבר הזה וניסו לפעול על פיו, וזה היום ונורא, אבל אני כן יכולה להסכים עם רעיון שלא להתמסר מיד לכל אדם ש...
כן, יש את זה.
ואם את כאילו, זה לא בא לך בטבעי, פייק איט, כאילו... תעמדי פנים.
בסדר, אני מבינה את מה שאת אומרת. יש איזשהו היגיון בריא שאת מבינה שבתחילת היחסים, אבל בכל יחסים שאת לא אמורה להתנפל על בן אדם, את לא אמורה, לא רק בעניין של חתונה, את אמורה קצת ככה לתת זמן, ואולי באמת ביחסים רומנטיים אנחנו מודעות לזה שיש איזשהו משחק, אבל הן לוקחות את זה כאן לכיוון שהוא כל כך מניפולטיבי, וגם יוצא מנקודת הנחה שרק הגבר...
הוא מחליט.
הוא המחליט, ורק האישה רוצה להתחתן איתו. זאת אומרת, אולי היא לא רוצה.
כן.
סליחה על כל הפמיניזם הזה, אני מיד אמחק אותו.
זה חמור מאוד מה שעשית עכשיו. כי באמת, שלפי המדריך, את ממש אמורה לבטל את עצמך ולשקר ולהתנהג בצורה מניפולטיבית לחלוטין, בשביל ליצור איזשהו רושם, שהרושם הזה הוא זה שאמור להביא לך זוגיות שהיא כזה לתמיד.
לתמיד, נכון. וגם, את יודעת, גם היחס שלהם לסקס הוא כזה. כן. את אמורה, גם כשאת מגיעה לשלב הזה, את אמורה להמשיך עם המניפולציה. את רוצה לשמוע את זה בקטע קריינות?
בטח שאני רוצה.
אל תתנהגי במיטה כמו סמל על מגרש המסדרים. אל תתבעי שיעשו לך א', אחר כך ב', ולבסוף ג'. את יכולה להיות בטוחה שאם תהיי נינוחה ותתני לו לחקור את גופך כמו ארץ לא נודעת, יהיו לך מזה הנאה וגם סיפוק. להיות איתך במיטה צריך להיות נעים. לא קשה ולא תובעני. אל תביאי לחדר המיטות דבר. לא נורות אדומות, לא נרות מבוסמים או סרטים כחולים כדי להגביר ולהאדיר את החוויה. אם את זקוקה לאמצעים האלה כדי לרגש אותו, משהו שם לא בסדר. הוא צריך להיות מרוגש רק מהמחשבה שהוא שוכב איתך.
בחיית גילי, אל תתחילי להעביד אותו, גם ככה היה לו יום קשה.
כן.
חלילה שיהיו לך רעיונות משל עצמך. את מבינה, כאילו גם בחוויה האינטימית שלך, את אמורה להיות רובוט.
את יודעת, אני רוצה, אחד התוכניות שהקלטנו כבר, היא תוכנית על ספר שנקרא האישה החושנית.
כן.
משנות ה-60, ואני, ככה דנו בינינו מה הקשר בין הספרים האלה, ואני חייבת להגיד לך שכשאני קוראת את הקטעים האלה, האישה החושנית כולה שחרור מיני.
לגמרי. נכון. שלא לדבר על זה שהיא גם ממליצה להביא למיטה. כאן היא אומרת לא להביא נורות אדומות, ונרות, לא להביא נרות מבוסמים, אבל שם היא ממליצה להביא מלא דברים, ממש פעולה בצופים.
פירוטכניקה, מזונות. לפנות. כן. כאילו, תפתחי זה, תפעילי אותו ככה. עכשיו, זה לא רק זה, זה מין איזה רוח התקופה תמיד נכון. משתקפת בדברים האלה. אם האישה החושנית הייתה תוצר של סוף שנות ה-60, אנחנו ב-95 ומשהו פה...
זה ממש מוזר משום שזה כבר הרבה הרבה אחרי הבקלש של ה-80s. אני לא יודעת, יכול להיות שגם זה, גם נדבר עוד מעט על איך שהספר התקבל mm-hmm. באותה שנה. והוא לא התקבל על ידי, אמנם היה רב מחר,
כן.
הוא אמנם הוליד מלא מלא ספרים
מלא
אחרים.
מלא שחונים, כן.
והיה, הביא את הנשים האלה לבאמת מצב של עושר מופלג, mm-hmm. אבל הן באמת, גם הספרים נקטלו ו... על, מכל מיני סיבות.
כן, אבל פה נגיד העצה, אחת העצות שחוזרות שוב ושוב שלא יכולנו להתעלם מהן, היא עצת המניקור. את צריכה לעשות מניקור.
נכון.
המון מניקור.
הרבה מניקור, וגם את רואה על הספר, כאילו התמונה על הספר זה שמישהי שם שמעה לעצה,
כן,
יש מניקור.
יש מניקור, ומניקור במפגיע.
נכון,
זה
כי זה, הצילום הוא של שתי ידיים, יד נשית ויד גברית, שהן כאילו נוגעות אחת בשנייה, ידיים כן. ממש כמו מיכלאנג'לו בקפלה סיסטינית.
אבל היא לבושה במשהו לבן, והוא לבוש בחליפה, שוב רמז רמז.
כן, בדיוק.
והמניקור שלה,
וואו. ממש, פגזי. אז גם היא, גם עוד עצה שאת מקבלת בספר, שהוא ממש מרוח התקופה, זה קני לך קלטת אירובי.
אה, זה חשוב.
אני רוצה להגיד לך שהייתה לי לא רק קלטת אירובי, אלא הייתה לי קסטה, כלומר קלטת
שמע?
בהחלט, בהחלט, של ג'יין פונדה, וחברתי ואני היינו עושות אותה, והיא מדי פעם היא ככה מעודדת אותך, והיא אומרת לך ככה, עכשיו תעשי כך וכך, כן, את מקבלת ממש הוראות, ואז היא אומרת לך, feel the burn, כאילו את מרגישה את השריפה של השרירים שלך, והיינו צועקות לך חזרה לתוך הטייפ, כן, כן.
חשוב מאוד, ואת יודעת מאוד חשוב היה שם?
כן.
מאוד 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 חשוב בספר, שלא משנה מה, לפסיכולוג או הפסיכולוגית שלך, את לא מספרת אף פעם
על זה שאת קוראת את הספרים.
ולא שאת מיישמת אותם.
בדיוק. טוב, זה המקום לספר לפסיכולוג שלנו, שאנחנו קראנו את הכללים, ולראות אם הוא כועס עלינו.
שלום דני פרידלנדר.
שלום לכן.
תגיד, למה את חושב שהן מייעצות הסופרות של הספר לא לספר לפסיכולוג?
שואלת, מה זאת הקונספירציה הזאת?
מה הן מסתירות שם?
שאתן תקראו אותו ושהפסיכולוגים לא ידעו.
ולמה בעצם, למה? כי זה משהו שהוא נוגד כל כך את הפסיכולוגיה? בעצם מה שהן אומרות?
תלוי איזה פסיכולוגיה, אם אנחנו מדברים על לפני 200 שנה או היום או בסוף שנות ה-90 כשזה נכתב, אני משער שמי שכתבה את הספר, כתבו. המחברות של הספר הן נשים מאוד אינטליגנטיות, הן ידעו שאם באחת העצות בכללים זה לא לספר לפסיכולוג, יש שם סיבה טובה. זה ספר שכנראה הפסיכולוגים והפסיכולוגיות לא כל כך יאהבו, כי מה שהספר הזה בעצם עושה, מה שהכללים האלה עושים, הם מבקשים מנשים באופן מאוד מפתיע בסוף שנות ה-90 להסתיר את הסובייקטיביות שלהם. סובייקטיביות הווה אומר שהם מחזירים אותנו 100-200 שנה אחורה לתחילת הפסיכולוגיה, שנשים הן אובייקטים. הספר הזה זה הכללים לאיך להיות אובייקט. אובייקט מיני, אובייקט של דייטים, אובייקט לנישואין, זאת אומרת, הספר הזה מחזיר את כולכן לתקופה שבה הפסיכולוגיה תפסה אתכם כאובייקט, אם נלך על הפרפרזה של פרויד, מה נשים רוצות, באמירה הזאת, מה נשים רוצות, זה בכלל התייחסות אובייקטלית לנשים, זאת התייחסות, יש שם איזה אובייקט שאנחנו צריכים לפענח אותו, לדעת מה הוא רוצה.
משהו מוזר כזה כן, שהוא שונה לעולם.
אבל גם אין להם שום רצון חופשי לנשים האלה של פרויד.
אין מה לדבר,
וגם הספר... של הספר הזה.
הספר מתייחס לנשים כאל מין, באמת נוסחה, יש נוסחה, לא משנה מי את.
אבל לא רק לנשים, גם לגברים.
גם לגברים.
יש נוסחה, ואם את יודעת איך להפעיל, איך להפוך להיות המפתח, את תפתחי את המנעול הזה.
וזה יעבוד בכל הפעמים.
שגם אנחנו הגברים בספר מאוד פשוטים להפעלה.
לגמרי.
יש לכם את אותם טריגרים.
ולעשות ולהפעיל אותנו וללחוץ לנו על הכפתורים. הספר הזה לא עושה כבוד לשני המינים.
לא.
זאת אומרת, במקום הזה שהוא מתייחס גם אליכן הנשים וגם אלינו הגברים, כמשהו, באמת, אני שוב אומר את המילה הזאת, כאובייקטים, כאנשים בלי רצון חופשי, בלי סובייקטיביות, בלי שום הבדלים אינדיבידואליים, כל הגברים אותו דבר, כל אנשים אותו דבר. מה שמפתיע מאוד בספר הזה, זה קודם כל מתי הוא נכתב, כי אם היינו קוראים ספר מלפני 50 שנה, 60 שנה, 70 שנה, היינו יושבים פה שלושתנו היום ומחייכים עליו.
מתקרקרים נורא, כן.
הספר הזה הוא ממש לא ממזמן, הוא נכתב בסוף ה-90s, נשים היו, בטח נשים אמריקאים, קאיות, היו בתקופה הזאת שזה כמעט לא היו, זה עדיין מאוד חופשיות, מאוד אינדיבידואליסטיות, מאוד קרייריסטיות, והספר הזה אומר, אם תעקבי אחרי הכללים האלה, אם, סליחה על האמירה, אבל אם תהיה יפה ותשתקי, אז הכל יהיה בסדר.
נכון, אבל מה שהן אומרות זה, אולי דווקא מתוך נקודת המבט הזאת של שנות ה-90, כן, כבר עברנו את כל המהפכות, היינו בשנות ה-60, ה-70 וזה, ומה יצא לנו מזה? מה יצא? שכשהגענו כל אלה עם השיער הארוך שלהם, והמגפיים, והווסטים, והטיידאי וזה, היינו נכנסים לבית, כל הגברים היו הולכים ומעשנים ג'וינטים בסלון, והבנות היו הולכות ומכינות איזה מאפה נחמד במטבח. רק עם בגדים אחרים וזה. אז יאללה, אז בואו, מה שקורה זה
ש... לפחות שיצא לי משהו מזה.
אתן רוצות להתחתן, נכון? זה ספר שהוא כזה ביני לבינך, אנחנו כזה, בואי, אל תספרי.
זה סודות המקצוע.
כן, או את רוצה להתחתן, בואי אני אספר לך איך זה קורה. אז אולי... אולי יש בזה?
אולי יש משהו בכללים?
אם זאת המטרה, אז...
למה אתן חושבות שהמחברות אמרו לקוראות שלהם לא לספר לפסיכולוג, זה מעניין.
את ראית מה הוא עשה עכשיו?
כן, הוא הפנה.
את ראית מה שהוא עשה עכשיו?
הפסיכולוג הפנה לנו את השאלה בחזרה.
אבל כמו שאני אומר גם למטופלים שלי, אני אענה לכם על השאלה, אבל בואו שנייה, ואני גם עונה, תמיד, כי אני בא מהזרם שעונה, אבל...
כי הן יודעות שזה ספר שמתייחס אל נשים כאל אובייקטים ואל גברים כאל טיפשים.
והוא גם כנראה מניחות שכל פסיכולוג הגיוני יצא חוצץ נגד...
יש לי כן. משהו מספר אחר. הן יודעות שלהוסיף מרק אוף, תבלין של מרק אוף, זה בניגוד לכל הכללים המקובלים היום, אנחנו נגד מרק. זה אבקת מרק, כן.
כן.
אבל גם יודעים שזה מקפיץ את ה... זה מוסיף טעם.
מקצר תהליכים.
ומקצר תהליכים.
תוצאות אפקטיביות. זאת אומרת, הספר הזה עובד על תוצאות, ועל תוצאות אפקטיביות, יש לו מטרה, הוא עושה ספר מאוד אופרטיבי.
הוא מדריך.
כן, כן, זה איך מדריך לאיך שתצא לחוגה יותר טובה.
כן. השאלה היא מהוגה יוצאת יותר טובה באמת.
אז אני חושב, אני אלך איתכן, אני חושב שהמחברות מבינות לעומק, כי הן נשים אינטליגנטיות, הכותבות.
שהרוויחו הרבה מאוד מהמפעל הזה.
ואז התגרשו. אני חושב שהן מבינות שהפרויקט של הפסיכולוגיה הוא לעזור לאנשים למצוא את העצמי האמיתי שלהם. את מה שהפסיכולוגיה קוראת לו ה-true self. יש לנו דיבור, מושג מאוד מרכזי בפסיכולוגיה של האני האמיתי. האחות הצולעת של האני האמיתי זה האני הכוזב או ה-false self שלנו. זה כל המקומות שבהם אנחנו קצת מזייפים בשביל להסתדר בעולם. אנחנו חייבים false self, כי אי אפשר להסתדר בעולם. כי אם אני אגיד לשתכן את כל האמת כל הזמן, העולם שלנו יתפרק. אז לכן כשסבתא באה הביתה ומביאה לנכד מתנה מזעזעת, אז האמא או אבא מלמדים את הילד להגיד תודה לסבתא ולא להגיד שזה מכוער.
נכון.
כי אנחנו לא רוצים לפרק את סבתא. וגם סבתא, הכוונות שלה היו טובות. זאת אומרת, אנחנו לומדים בעולם האמיתי, בעולם של הבוגרים, אנחנו לומדים קצת שאת ה-true self שלנו לפעמים צריך להצניע. ונדמה לי שמה שהמחברות מבינות זה שהספר הזה הוא מרחיק את הנשים מה-true self שלהם. הוא אומר להם, אם אתם רוצות להצליח, אלה הכללים. הכללים האלה קשורים ב-false self, הם קשורים בלקחת משהו כוזב ולשים אותו מאוד מאוד בחזית, ולקרוא את הגברים בצורה כוזבת ואת הנשים בצורה כוזבת ולהשיג את המטרה.
גם, אוקיי, אני סתם רוצה לסנגר, כי לא יפה שרק נרד על הספר.
כן, כן.
אז יש שם גם קצת היגיון בריא, אוקיי? אל תשבי בדייט הראשון ותספרי כמה בכל הדייטים הקודמים שלך לא הלך. קצת כן תתאפקי, ואנשים כן קצת רוצים את המתח הזה.
אל תתמסרי מיד, אל תדברי מיד על נישואים.
אנחנו מדברים בשבחה של הפולסיות. פולסיות זאת מילה בעייתית קצת, כי היא מצלצלת לנו כמשהו נורא.
גרוע, כן.
אבל בפולסיות יש אדפטציה. יש, לכן גם בראיון עבודה, אתה לא בא ומספר למה פוטרת אתמול.
כן, נכון.
אתה מייצר איזה סיפור שימכור מספיק. אנחנו, כולנו משווקים.
יצאתי
אנחנו חיים בעולם שיווקי, ואנשים רוצים אנשים מצליחים, אנשים רוצים, לא רוצים לצאת לדייט עם מישהי שעשרה אנשים זרקו את הקודם, הם רוצים לדייט עם מישהי שעדיין הרגישה שהיא לא מוכנה לקשר, ועכשיו היא מוכנה, הרי זה פשוט אופן אחר להציג את אותם דברים. לכן אנחנו צריכים להגיד משהו בשבחו של הספר, שהספר הזה אולי עובד על תוצאות.
כן.
ועכשיו השאלה אם המטרה מקדשת את האמצעים, ועל זה אפשר להתווכח, לא בשביל זה הבאתם אותי לדעתי, כי אפשר לשאול אם זה טוב או לא. אגב, גם בטיפול, יש אנשים שיבואו לטיפול ויעשו טיפול מאוד ארוך ומאוד עמוק, הרבה מאוד שנים על שפת הפסיכולוג, ויש אנשים שילכו לקואוצ'ינג שכבודו במקומו, וייתן בעשרה מפגשים תוצאות מדהימות. אם מישהו בא לקבל תוצאות, אם מישהו רוצה להצליח ברעיונות עבודה, הוא יעשה עשרה מפגשים כאלה. אם מישהו רוצה להבין את עצמו לעומק, הוא יבוא לטיפול מעמיק. הספר הזה לא הולך לעומקים, הוא הולך לתוצאות. עכשיו, אפשר להתאכזב, אפשר לכעוס אליו, אפשר להגיד איפה האינדיבידואליות, איפה הסובייקטיביות של נשים, מה כבר על המהפכה הפמיניסטית בספר הזה.
אבל בואו נדבר רגע על הסובייקטיביות של נשים. יש איזשהו מצב שאת כאילו, האישה הרווקה, זאת הטרגדיה בעצם של האישה הרווקה, נכון? שהיא מואשמת ברווקות שלה, היא לא יכולה להמ... היא חייבת כאילו גם היום, אפילו היום. היית אומרת שגם היום גילי?
כן, כאילו את... רע לך להיות רווקה, אבל את אמורה לשדר איזה משהו פפי שמח
כן,
כזה.
כן, הכי כזה...
וכאילו פתטי לרצות זוגיות. את נמצאת באיזה...
בדיוק. את לא יכולה... את
שמעת הקורבן.
לגמרי...
כי האישה הרווקה היא קורבן של איזה חברה.
של
נורא.
חברה...
מצד אחד אומרת, תהי קרייריסטית, תגשימי את עצמך, תהי שם שוחררת.
גם תהני מזה, תהני
כן,
מזה.
כן, אל ת... ואת נלעגת אם את מחפשת.
כן, ואת לא צריכה את... גברים, ואת לא זקוקה
כן,
לגברים.
כן, אם את תשבי ותגידי, האמת שאני רוצה להתחתן, את נשמעת כמו גם מיושנת וגם נואשת.
ואז
את...
בא הספר
מצד שני, אבל אם את רווקה...
את הבעיה
כן, אז הספר הזה מבין את, ה... את הלימבו הזה שאת נמצאת בו.
וזאת בכלל, אני חושב, אולי, אני חושב שמילה קצת בומבסית, אבל זאת קצת הטרגדיה של המודרניות, כי במודרניות אנחנו רוצים להגשים את עצמנו, ובסופו של דבר, במרוץ להגשמה עצמית, אנחנו נשארים לבד. קרייריסטים מצליחים, אבל בודדים. אין לנו זמן לעצמנו, לנשמה שלנו, לכונן קשרים, להחזיק אותם. אז זאת הטרגדיה של המודרניות. אנחנו רוצים להצלחה, אנחנו חיים ברווחה מופלאה. נשים לכאורה במערב לפחות משוחררות וחופשיות, אבל הן בודדות. אגב, גם גברים מאוד בודדים בתוך הדבר הזה. של לרצות להגשים את עצמם ולא לרצות אישה חלשה ותלותית, בסופו של דבר שני המינים יושבים לבד בבית. ואם הם לא יושבים לבד בבית, אם הם הצליחו להזדבק באיזשהו אופן ולחיות ביחד, הרבה פעמים יש כל כך הרבה ניכור ובדידות בתוך מערכות יחסים, שזאת הטרגדיה של המודרניות. אגב, זאת הסיבה שלנו, הפסיכולוגים, לשמחתי, תמיד תהיה עבודה. לא בגלל שאנשים כל כך דפוקים, אלא בגלל, תקשיבו טוב למה שאני אומר, לא בגלל שיש עלייה בדפיקות ובפתולוגיה, יש עלייה בבדידות ובכמיהה לקשר. אנשים באים לפסיכולוגים כי הם כמהים לקשר קרוב. הם רוצים לדעת את עצמם בנוכחות מישהו אחר.
זה מעניין, אתה יודע שקראתי השבוע כתבה מהאטלנטיק, שדווקא יש עכשיו ירידה בקיום יחסי מין בקרב צעירים. ואחת הסיבות, הם נותנים הרבה סיבות, כמובן ש... כאילו הטכנולוגיה היא אחת הסיבות.
אינטרנט, פורנו וכולי, ואפליקציות שמחסלות את הקשר.
את האהבה ואת היכולת להשיג.
פורמו מטורף, כן.
וגם כי הם לא נכנסים למערכות יחסים בגיל צעיר יותר. אבל יותר טוב, בכל זאת, עם כל הטרגדיה של המודרניות, אני אומרת, יותר טוב מאשר לחיות במערה.
ברור, אני לא מציג את המודרניות כמשהו שלילי, אני רק מציג את המחיר שלה, ואני חושב שבסופו של דבר, אנשים מאוד בודדים, מה שלי קצת כואב עם הספר הזה, אם מותר להגיד, עם המדריך הזה, עם הכללים, זה שזה יכול להיות שזה מדריך מאוד אפקטיבי להשגת חתן, אבל הוא עדיין משאיר את האישה שם בדייטינג, ובמרוץ להשיג גבר, היא עדיין מאוד בודדה. כי אני רוצה להגיד משהו, אפרופו הפול סלף של קודם. אחד הדברים שבסופו של דבר עושה אותנו לא מאושרים, זה לחיות חיים לא אותנטיים. המדריך הזה הוא מדריך להתנהלות לא אותנטית.
זה אחד העניינים שם, שאת כבר במערכת היחסים, את בשום פנים ואופן לא יכולה פשוט לנוח.
ואת משחקת משחקים כל הזמן.
כל הזמן. את אף פעם לא אמורה להרפות ובאיזשהו שלב לגלות מי את.
כאב הנפשי הוא כאב על חיים לא אותנטיים. זאת אומרת, האישה הזאת, שאולי תצליח מאוד לפי הספר, ותמצח את החתן המיועד, היא נשארת בודדה לפני הדייטינג, במהלך הדייטינג, אחרי הדייטינג. זה נשמע שזה חורץ חיים, חורץ לגורל, נורא נורא בודד.
נכון, וגם זה מציג את האישה בתור, אם אין גם כך איזה
הונאה,
מין,
כן.
מין דעה קדומה לנשים שאין כזה רמאיות וזה, אז כאן כאילו כן, היא אומרת לך, תרמי, אל תחשפי את האני העצמי שלך.
נכון, ולכן בעיניי, בתפיסה שלי כפסיכולוג, לב ליבו של הקושי האנושי, זה שאין לנו קשר, ושאנחנו חיים כוזבים. ומה שעושים בטיפול זה מנסים לעזור לאנשים קצת יותר להתחבר לאותנטיות שלהם. המדריך הזה הוא לא מדריך לאותנטיות, הוא מדריך להשגת מטרה, שבעניין הזה כל הכבוד, לא זאת אומרת, לכן הם מכרו כל כך הרבה ספרים, הוא משיג את המטרה, אבל יש המון נשים ביחד, אבל נורא בודדות.
אז מזל שיש לי את גילי.
כן, רות, נכון? מזל שיש לי אותך.
ובכלל, מזל שאנחנו יושבים פה שלושתנו, כי אנחנו פחות לבד בדבר הזה.
ואותנטיים לגמרי, גם תוך כדי אני ממש
מחוברת לך לקרוא את הספר לא הזה לבד כאן... ולהתחבט בו. משהו.
עוד לחשוב שזה משהו שאת אמורה באמת לעשות. תודה לפסיכולוג שלנו, דני פרידלנדר.
תודה לכם.
רותה, שנתרענן בשיר?
בהחלט, בהחלט.
ישנן בנות, ישנן בנות, אשר הולכות עם כל אחד. אם הן רואות בחור נחמד, הן מוכנות לטוס מיד, איתו אפילו עד אילת. לאילת.
זה היה ישנן בנות של דנה אינטרנשיונל, שנדמה לי שהיא לא הייתה צריכה את הספר הכללי עם ארותה.
לא, בכלל לא.
והשיר הזה, שהוא החידוש שלה לישנן בנות, היה להיט ענק ב-1995, כשהספר יצא בארצות הברית, והוא רק אחד מכמה אירועים חשובים שקרו באותה שנה.
יאללה, אז בואי נשמע על עוד כמה.
בואי.
הפינה ההיסטורית. בתחילת 1995, ובאיחור של כ-150 שנה, מאשרת מיסיסיפי את התיקון ה-13 לחוקה האמריקאית, ומחליטה לאסור סוף סוף על עבדות. במרס, מודיע מייקל ג'ורדן על שובו לליגת ה-NBA, ועושה זאת בפקס בין שתי מילים, I'm back. בחודש מאי נבחר ז'אק שירק לנשיאות צרפת. באותו החודש, כריסטופר ריב, השחקן שגילם את דמותו של סופרמן, נופל מגב סוס בעת רכיבה והופך למשותק. ביולי מחליטות ארצות הברית ווייטנאם לשקם את הקשרים הדיפלומטיים ביניהן. באוגוסט מציגה מייקרוסופט את מערכת ההפעלה שלה, Windows 95. ובאוקטובר מזכה בית המשפט את או-ג'יי סימפסון מרצח אשתו לשעבר ובן זוגה. בארץ, שנת 1995 היא שנה של פיגועים רבים, שהקדימו את החתימה על הסכם השלום אוסלו ב'. בחודש נובמבר 95 נרצח ראש הממשלה יצחק רבין.
הכללים של פיין ושניידר נהפך לרב מחר. המחברות, אחת רואת חשבון, והשנייה עיתונאית, אז יש לנו עוד צ'אנס, מכרו בממשך מיליוני ספרים. היו לספר הרבה מאוד מתנגדים, גם כמו שאמרנו לפני כן, טענו שהסופרות בכלל חסרות שום הבנה.
כן, שאין להם שום סמכות לדבר על הנושאים האלה.
מאיפה נמרות לדעת את הדברים האלה? וגם אמרו שהספר מעודד, לא רק שהוא מעודד מניפולטיביות, הוא גם מעודד איזה מין מסר מבלבל, שיגרמו לגברים לא להבדיל בין מתי את אומרת לא ואת מתכוונת לא, לבין מתי את אומרת לא ואת בעצם רוצה שהוא ימשיך להתקשר, כי זה מה שהן אומרות.
השאלה אם גם הגברים קראו את הכללים בשביל להבין מה הם בעצם
לא,
רוצות
אבל,
אנשים האלה.
אבל זה לא משנה. בדיוק, הם לא קראו, ואז מה הם מבינים? שאת אומרת לא, אוקיי? אבל את בעצם מתכוונת כן, זה מה שהספר מעודד. הוא אומר לך, אם את רוצה להיכנס איתו למיטה באותו ערב, תגידי לא, תתאפקי, תלכי הביתה, תעשי מה שאת רוצה, צלצלי ל-100 חברות שלך ותדברי איתן על זה.
תתחני להם את הראש.
אבל אל תעשי את זה איתו. ואז מה?
ואז את הופכת להיות כזה רותה לא לענות. נכון?
נדמה לי שאף לא אחת מ-100 חברות שלי הייתה עושה כזה דבר. אבל בכל אופן, מה שאת מקבלת כאן זה עצה שהיא ממש בעייתית מאוד.
זה כזה כשאת אומרת לא למה את מתכוונת.
כן, כן, בדיוק. יש לנו עכשיו פתאום איזה משהו ש... שמעודד את הנותן ככה חיזוק
כן.
לשיר המפגר הזה.
אבל את יודעת, לא עזר להם. המתנגדים התנגדו והיו ספרי המשך. היו הכללים 2, היו הכללים לחתונה, הכללים לדייטינג ברשת, כל הכללים. הכללים כללים, כן. הכללונים, הכללים של המשפחה.
ונכון, נכון, כמו כל דבר, כל פעם שיש לך איזה ספר לגידול תינוקות, את שואלת מה, כן, מאיפה היא יודעת, איך הילדים שלה יצאו, ואז מתברר שבעצם אין לה ילדים. אז גם כאן, את אומרת, מה קרה בחיים הפרטיים של הנשים האלה?
הדבר המעניין הוא שהכללים לחתונה יצא ב-2001, שזה כבר ממש
כן, כבר
עכשיו.
כן.
ובדיוק פיין, הייתה בתהליכי גירושים.
נכון, אבל קודם כל, לזכותה יאמר שהיא קודם כל אומרת, הספר הכללים נועד רק לכבוש את הגבר האידיאלי, לא להחזיק בו לעד.
באיזשהו שלב את מרפה, את משחררת. כאילו, יש שי בעל האצבע, תנוחי.
זהו. אבל גם מה שהיא הסבירה, כי כמובן שאלו אותה על זה אז, כל מיני עיתונאים חריפי שכל.
חריפים.
אז היא אמרה, מה שהיה נכון כשכתבתי את הספר, השתנה כאשר גידלתי ילדים וכתבתי כמה רבי מחר, ובסוגריים אני אגיד לך, ונהייתי מיליונרית. אז כל אחד צף לו לכיוון אחר.
הלכנו לכיוונים אחרים, כן. עכשיו, מה שמצחיק זה שבהקדמה לספר, היא כותבת שהיא לא הייתה צריכה, היא רצתה לעשות התאמות לספר, שהוא לא ספר אלא סדנה מעשית, אבל היא הגיעה למסקנה שהכל מתאים לישראליות בול.
נכון, אין מה לעשות שינוי.
אין מה לעשות...
ישראליות הן ממש כמו...
האמריקאיות בול אותו דבר, אבל אנחנו דפדפנו בספר.
ונתקלנו,
שלא נאמר קראנו, כריכה לכריכה.
כן, ומצאנו את ההצעה הזאת, אם הוא מעדיף לצאת לצייד בסוף השבוע עם החברים, במקום לבלות איתך, הרשי לו, או ייפרדים ממנו. אבל אל תאמרי לו מה לעשות. או שתגידי לו, יאללה, לך לצייד, תעשה מה שאתה רוצה.
לך תצוד, בוא, בסבנות של זה, ותעלה לצעורד לדרום. לך תצוד.
בדיוק.
תצוד, אתה משוחרר, אני כזאת אישה, לא אכפת לי.
או שאכפת לי ועוף לי מהעיניים.
כן.
נורא לבנים הזכרנו צייד, אז... כשקראתי את הספר הזה, נזכרתי בספר יפה ונהדר, שיצא כמה שנים אחרי זה.
99, כן.
כן, הוא היה, הכללים היה ספר כל כך פופולרי, שכבר אפשר היה להכניס אותו בעצם לספר אחר, וכולם ידעו על מה מדובר.
כרפרנס, כהתייחסות.
בדיוק. אז הספר קוראים לו מדריך הנערות לדייג וצייד, של הסופרת מליסה בנק, והוא באמת יצא, כמו שאמרת, ב-1999. זה ספר פרוזה.
ושל סיפורים קצרים.
סיפורים קצרים, כן. הסיפור האחרון בקובץ הזה, הוא גם מי שנתן לו את השם של הספר.
מדריך הנערות, לצייד ודייג.
כן. ומה שקורה בסיפור הקצר זה שהגיבורה שלנו, שקוראים לה ג'יין, היא מוזמנת לחתונה והיא הולכת עם חברה שלה לקנות סמלה. והחברה מספרת לה שהיא קוראת את הספר הזה, היא אומרת לה, אני קוראת את הספר הזה, הוא ספר נוראי. ההיצעה העיקרית היא, היא אומרת, כן, לשחק אותה קשה להשגה. זה בעצם מדריך למניפולציות. זה מה שהחברה אומרת, והגיברה מציעה לה להפסיק לקרוא את הספר הזה, אבל החברה לא מסכימה. היא מסבירה לה שבכל זאת, למה היא ממשיכה להתייחס אליו? היא אומרת, זה כאילו כל הזמן חשבתי שבשביל לתפוס דגים צריך לשחות יחד איתם. בכל פעם אני מכריחה את עצמי להיכנס למים, בודקת. כל מיני ימים ואגמים משנה את סגנון השחייה, אבל שום דבר לא עובד. פתאום אני מוצאת מדריך שמספר לי על חכות ופיטיונים, כן, ככה כתוב בספר פתאום. Okay. ואז היא אומרת, כאילו, עוצרת okay. ככה, ואומרת לג'יין, לגיבורה שלנו, הקטע המדכא הוא שאני יודעת שזה יעבוד.
והגיבורה עונה לה?
אני שונא את דגים.
אז יודעת, לי זה מזכיר משהו אחר. סרט שמסתבר ששתנו ראינו אותו, סרט יהודי של HBO, שנקרא Swiped. שזה סרט על עידן הדייטים הדיגיטליים.
נכון, סווייפ זה מה שאתה עושה כשאתה בטינדר.
תנועת האצבע כשאת מעיפה בטינדר מצד לצד.
בשבריר שנייה את עוברת על אנשים כאילו היו עוד איזה מין אפליקציה משעממת.
אז זה באמת על האופן שבו אפליקציות ההיכרות טינדר ודומיהן
שינו את
עולם הדייטים. ובאמת אומרים שם, יש שם התייחסות לדייג ולצייד, ואומרים שם שיש הרבה תמונות פרופיל של בנים כשהם מניפים איזה דג גדול שהם דאגו, כאילו כל יחסי המינים חזרו לציידים ומלקטות.
נכון.
חזרנו לשם. אולי אנחנו קצת קשישות, אבל בשביל זה הבאנו לאולפן את שירלי גל, שהיא גם כותבת על יחסים ועל סקס, וגם פרסמה לו מזמן ספר שעלה לטופ 20 של אמזון, שקוראים לו ביט.
ספר אירוטי?
ספר אירוטי, כן, כן.
לומר פורנוגרפי.
שלא לומר. פורנוגרפי?
לא נגיד.
אוקיי. לא נאמר.
לא נאמר. אז לא נאמר. אבל אנחנו רוצות לדבר איתך באמת על כל עניין ההיכרויות והדייטינג בעידן האפליקציות החדשות של היכרות.
כן.
והאופן שבו זה...
כאילו, האם יש כללים?
אני כן אגיד פה כמה דברים. אחד, שאני לא בטוחה שאני קבוצה מייצגת, מפני שאני שייכת לקבוצת תל אביבים מגעילים שכותבים בארץ, נכון? אז אנחנו ממילא נישה של הנישה של הנישה, סליחה שאני אומרת, אבל זה נכון. אנחנו כאילו סופר כאלה, אז כבר אין לנו אפליקציות בכלל מרוב שאנחנו כאילו מיואשים מהחיים ובודדים, אבל אנחנו כבר לא רוצים להודות בזה, אז לכן אנחנו מוחקים את כל האפליקציות שלנו, כאילו אומרים, לא, אנחנו כאילו כבר מיואשים מהשלב הזה.
אוקיי, אז בכל זאת אבל ספרי לנו על החברות שלך בראשון, מה הן עושות?
שיש לי כאלה, אין כבר נשואות כמובן, צריך להבין משהו על האפליקציות, וגם אמרתי את זה לגילי, ואני בכלל אוהבת להגיד את זה. אפליקציות המודל העסקי שלהם, כל הרעיון הוא שהן משאירות אותך בפנים. הן לא רוצות שאתה תמצא בן זוג או בת זוג או מה שמתאים. לכן, כל הסיפור הזה, אני הולכת לתת פה אסופת קלישאות כדי שנחסל אותה ככה כבר בהתחלה, והנחות יסוד, כל הסיפור הזה של למשחק את הדברים, ימין השמאלה, ימין השמאלה, ימין השמאלה, זה נועד הרי להעביר אותנו בצורה שהיא כאילו, מה קורה לי בשכל כשאני עושה את זה? אני אומרת, אני מתחילה להסתכל על זוטות, אוקיי, רגע, אז הוא גבוה מדי, אז הוא נמוך מדי, אז העיניים שלו ככה, אז העיניים שלו ככה. זה דברים שבחיים לא הייתי עושה ביום יום שלי, אם הייתי רואה בן אדם שנמצא מולי, והייתי מדברת איתו מילה או שתיים. אז ממילא, 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 אני פוסלת 99% מהאנשים. מי הוא האחוז האחד שאני לא פוסלת? זה הרי פוסטר. זה מישהו שאני אומרת, אוקיי, הייתי רוצה לראות אותו כמודעה בעיתון. האם הייתי רוצה לצאת איתו? האם אני מכירה אותו? כמובן שלא, כן?
וגם אז יש את האופציה שהוא יפסול אותך. הבנתי ממישהו שמשתמש בטינדר, שהוא אומר, זה אין משהו שיותר ממקם אותך באיפה את נמצאת.
נכון.
על הסולם. נכון. מאשר הטינדר הזה. כי אם את כזה כל הזמן פונה אל מישהו שהוא יותר ממך, יותר יפה ממך, יותר חכמה, לא יודעת אם חכמה, רק יותר יפה, נכון?
נכון.
אז את פתאום לא מקבלת מספיק מאצ'ים.
כן.
אז את יורדת טיפה בדירוג, ופתאום את מבינה.
בול.
זה כנראה.
יש משהו בטינדר גם שהוא גורם לך לחשוב שאנשים שאתה מדבר איתם אינם אנשים אמיתיים, הם רק פרצופים בתמונות, ואז בעצם גם הסגירה של הקשר הקצר הזה היא בשנייה, והיא קורית ככה, אתה פשוט נעלם. זה, איך אתה עושה את זה?
הגוסטינג הזה, כן.
באוקיי קיוביד ובכל מיני אפליקציות כאלה זה הרבה יותר נוח, כי כאילו מדברים ויש אנשים ממש רוצים קשר. מי שכבר נמצא באוקיי קיוביד, רובם רוצים קשר.
אבל מהו יש כללים? זאת אומרת, את יכולה, את מותר לך לפנות למישהו, במותר אני אומרת, את יודעת, במרכאות
כפולות. אני חושבת שמה שאנחנו הבנו, יש, תראו, יש את השיח הגלוי שכולם מדברים עליו, והוא שיש כללים. אני חושבת שמה שאני וחברותיי הקרובות הבנו, ואני חושבת שהרבה מאוד אנשים אחרים, שכבר אין כללים בכלל, הכל פרוץ. ולמה הכל פרוץ? כי אנחנו אנשים משתננו מאוד, נכון? ברצונות שלנו, בדרכים שלנו. כל פעם שמישהי אומרת לי, אם היא רוצה קשר, היא אומרת לי, אני רוצה להשיג, אני רוצה בעל, אני רוצה זה. השאלה הראשונה שאני שואלת אותה זה לא מה את רוצה, זה למה. זה יוצא משם, כלומר, בשביל מה המטרה? את רוצה חתונה וילדים? את רוצה עכשיו קשר שהוא זמני? את רוצה, ובהתאם לזה בוחרים את האפליקציות ובוחרים את מידת ההיכרות.
אז אם את רוצה בעל וילדים, איזה אפליקציה?
אם את רוצה בעל וילדים, אז אני ממליצה באמת ללכת ולשאול חברים בחבר מביא חבר ושיטת השידוכים, כי ברגע שמישהו משדך לך, את הכמות האינגייג'מנט שלך היא כבר עולה. באפליקציות זה יותר קשה.
כאילו מה, יותר קשה להיות מגעיל למישהו ש יש לכם מכרים משותפים?
זה לא מגיע לה, ואתה מראש בא עם כוונה. אם יש לכם מכרים משותפים, אתה תגיד למכר המשותף, אני רוצה עכשיו קשר, ואתה תתכוון. ואתה תבוא עם איזושהי נכונות לפתח קשר. כי מה קורה היום? בגלל שבאמת יש לנו עודף של עודף של עודף, וכולנו נורא בודדים, אבל גם נורא מפחדים מלהיות בקשר. הדבר הראשון שאנחנו עושים כשאנחנו פוגשים בן אדם, זה הרבה פעמים לפחד ולמצוא סיבות ללמה לא. כלומר, זה ממש מנגנון אוטומטי שקורה אצל רובנו. ואז אני נפגשת עם בן אדם, אם אני נפגשת איתו דרך אפליקציה, אני באמת לא מכירה אותו, אין לנו חברים משותפים, המידת
מחויבות
שלי אליו היא פשוט שואפת לאפס, כן? היא לא קיימת.
הבנתי.
ואם אני פוגשת בן אדם שהוא דרך חבר, אז כמובן שזה עולה. האם יש כללים? תראו, אני גדלה על כל מיני מדריכוני העצמה אישית, זה הסודוקו שלי, אני אוהבת. זה בסרטי יולמרק, כן? ובסרטים האלה יש כללים. האם אני חושבת שנשים היום, קרייריסטיות, שחיות את עצמן ומועצמות בינן ובין עצמן, יכולות להתאים את עצמן לאיזשהו כלל, זה הרי חרטבונה, כן?
כן, גם ב-95 כשהספר הזה יצא, הרי זה יצא. כולן מתייחסות לזה גם שהן אומרות, אתן כולכן מגלגלות עיניים, אבל תשאלי את עצמך, האם את נשואה?
כן.
זאת אומרת, זה פונה למישהו שרוצה להתמסד.
כן.
ואז מה שהיא שואל, מה שהן מנסות לתת לך, הכללים שהן נותנות, זה כשאת רוצה, את לא נמצאת במישהו כן. שרוצה להיות על הספה כל היום. את כן רוצה להיות עם מישהו, מה את אמורה לעשות?
אני חושבת שמה שאת אמורה לעשות זה להבין שזה הכל סטטיסטיקה ולצאת עם כמה שיותר. כמה שיותר ולפתוח. אני ראיתי לא מזמן, זה סיפור אמיתי שקרה במציאות עכשיו מה שאני אומרת, ראיתי סרט אולמרק משגע שקראו לו רשימת המשאלות.
זה במציאות קרה?
זה במציאות, ישבתי על הספה וראיתי את הסרט. ובסרט הזה יש מישהי שהיא גם נאה וגם חטובה וגם משחת שיניים, הכל קורה שם באמת, גם יש את קריירה וגם מצחיקה וגם חכמה וגם זה. ויש לה רשימת משאלות מפה.
זה לא קטרין הייגן?
זה אני.
לא, זה המקבילה שלה בסרטי אולמרק.
נכון.
זה אותו דבר, זה אותו דבר.
זה או את או אני רוצה.
והיא נפגשתי באיזה דוקטור לענייני, והוא גם רופא ילדים וגם חכם וגם מצחיק וגם חטוב. כאילו הוא עונה שם על כל הרשימה, והיא מדי יום מגיעה לאיזה בריסטה, והבריסטה הזה הוא כל הדברים האלה רק שהוא ב בריסטה ולא רופא ילדים. וכמובן שהיא מגיעה עם רשימת דרישות גם לא רק של בעלה, של הקפה. כאילו הם עשו פה מטאפורה יפה כזאת, נכון? כמו שהיא בוחרת פה והיא בוחרת פה. והבריסטה לא רוצה לתת לה את הקפה שהיא רוצה.
שהיא רוצה.
והוא נותן לה קפה
שהיא צריכה.
כן.
את הקפה שהיא צריכה.
והיא אומרת, אבל נשמה, אני לא אוכלת פחממות. אז הוא אומר לה, אז תלכי לבית הקפה פה ליד, שהם יגישו לך את הקפה עם סויה שלך, עם החלב אורז, אני יודע מה את שותה. והיא מתעצבנת ומתעצבנת ומתעצבנת, וברור, בסוף כמובן
שהיא מתאהבת בו. השאלה שלי היא, האם כמו בכל רומן של המאה ה-19, מתברר בסוף שהבריסטה
הוא למעשה יורש
בדיוק,
עשיר.
או שהוא פתאום נהיה בעל בית הקפה ורשת של
באמת,
בתי
באמת
קפה.
הוא באמת בריסטה, זה מה שהוא נשאר.
הוא נשאר בריסטה?
הוא נשאר בריסטה.
אז זאת המהפכה.
ואני חושבת שזאת המהפכה, וזאת מהפכה אמיתית, ואני חושבת שכולנו, תראו, אני חושבת שמאוד התקדמנו. בתור נשים, אני אומרת את זה, אנחנו מרוויחות את הכסף שלנו, אנחנו חיות את החיים שלנו, כיף לנו וטוב לנו בסך הכל. מה זה בסך הכל? אנחנו תמיד נהיו מעלות.
מאוד השתנו בארץ.
כי אנחנו... אני פרילנס, אני עצמאית, זה עולם אחר. יש לנו את שלנו, מה ששלנו שלנו, מה שנקרא. אבל הדברים מאוד השתנו, והסיבה ללחיות עם מישהו זה באמת באמת מתוך אהבה, כי אין לנו שום צורך אחר, אנחנו לא צריכות להיות תלויות בו כלכלית, או לא יודעת מה, זה פשוט רצון להיות ביחד. וכשמגיעים לדבר הזה, ואין שום אינסנטיב שהוא אחר, אז זה הרבה יותר קשה, ובאמת ההבדל הזה בין מה שאני צריכה ומה שאני רוצה, הוא הבדל תהומי, תהומי, תהומי.
אבל את יודעת, אני קראתי אצל קולגה שלך, שקוראים לה טל גלעדי, היא כתבה במאקו כתבה שהכותרת שלה היא, למה שנעשה סקס אם אי אפשר להעלות אותו לסטורי? היא מתייחסת
כן,
לעניין הזה.
את זה, תראו, זה דור הזה, אני לא מבינה כלום בדור הזה, אני אין לי ילדים, אני גם כזה רצון באופק הקרוב. לא יודעת, גם אין לי אחים צעירים, אני לא מכירה את הדבר הזה, אני חושבת שזה קלישאה. אני חושבת שבסוף אנשים כן מחפשים קשר אמיתי, כן מחפשים את החברות, כן מחפשים את המגע. אני חושבת שהתופעה הזאת של הבדידות היא כל כך כבדה וכל כך קשה. אני יודעת שאני לפעמים משעת בבית ואני אומרת, וואי, אני נורא בודדה, אני רוצה למצוא מישהו, אבל אז מצד שני אני חושבת, מה, אבל הוא יסתובב להביא לי בבית ואני צריך להתחשב בדעתו ואני צריך עכשיו להחליט מה. כן, ושם זה נופל. כלומר, המתח הזה בין כמה שאני רוצה מישהו להיות איתו ולהיות חברה שלו וזה, ובין כמה שאני רוצה להיות את בלבד שלי, אני חושבת שהמתח זה גם חדש. כלומר, הוא משהו שלא התמודדו איתו בעשורים האחרונים או במאות האחרונות, כי תמיד היינו תלויות בו, ותמיד זה היה המבנה.
אבל אנחנו... שלי, את חושבת שזה קשור לאופן שבו מכירים אנשים? זאת אומרת, אני רוצה לדעת, האם האופן שבו מכירים אנשים, האם רשתות חברתיות, והאם אפליקציות, כן. והצורה שבה אתרי הכירויות, האם זה משהו שמשפיע על חיזור, שמשפיע על רצון בקשר, שמשפיע על אהבה?
אני חושבת שכל הסיפור הזה קורה מתוך הרצון, כלומר, איזה מין קשר אני רוצה, האם אני בכלל רוצה קשר? אני חושבת שמה שמגביל אותנו, מה ששם לנו רגליים, זה חוסר רצון אמיתי שלנו, להתפשר על אותה רשימה הזויה לפעמים, כן? שיהיה גם חתיך וגם עשיר וגם חכם וגם זה. זה לא דברים שאנחנו נמצא בחיים האמיתיים, זה דברים שאנחנו נמצא בטינדר, בתור פוסטר, ואז אנחנו נגיע לחיים האמיתיים, ובהכרח נבין שאין כזה מצב. אני חושבת שהעבודה האמיתית שלנו עם עצמנו בתור נשים, גם בתור גברים, אני פחות מכירה את הצד הזה, כי מעולם לא הייתי
גבר. אבל החיים...
לכת איתי מלא הפרעות.
הכל עוד לפניי. אני חושבת שזה האתגר המרכזי שלנו, של להתחיל בהבנה של מה אנחנו רוצות. עכשיו, בנוגע לכללים וזה, תראו, אתמול עשיתי תחקיר עיתונאי נוקב לקראת הפודקאסט הזה, שלא תחשבו שלא התכוננתי.
בדיוק. רק על הספה כל היום רואה סרטי הולמות.
אז עשיתי תחקיר נוסף מעל זה. דיברתי עם חבר טוב שלי ואמרתי לו, תקשיב, זה נכון שבאמת אנחנו צריכות לשחק אותה קשות להשגה, כי זה מה שאימא שלי כל הזמן אומרת, אל תבוא ישר פול פאור וזה על הבן אדם שמולך מסכן, הוא לא מכיר אותך, תני לו רגע להתעברר. ואז הוא אמר לי, תראי, איתי זה לא נכון, אבל עם החברים שלי כן. ואז הלכתי לעוד חבר.
איתי זה לא נכון.
כן, ואז הלכתי לעוד חבר. והוא אמר לי, תראי, אצלי זה לא המצב, אבל עם החברים שלי כן. ואז הלכתי לבן אדם שלישי שבדיוק היה בטיסה מניו יורק לישראל, ורגע לפני שהוא עלה לזה, אמרתי, אני חייב לשאול אותך שאלה. עצור, עצור סוסים.
עצור הכל.
האם יכול להיות שקשה להשגה, קשה להשגה, זה מה שאנחנו צריכים לשחק. ואמרתי, תקשיבי, איתי לא. אבל עם החברים שלי דווקא כן.
אז אני יכולה לספר
שאין שווה שלוש. אין שווה שלוש. אני לא יודע, לא עשיתי מחקר.
ואת צריכה לשאול את כל אחד מהחברים של אלה שאמר, החברים שלי כן, אצלי לא, כי הם ולא לקבל את אותה תשובה.
אני חייבת להגיד שאימא שלי תמיד אמרה, בזוגיות תמיד יש מי שרוצה יותר, עדיף לך להיות מי שרוצה שרוצה פחות.
נכון, נכון. אני בהגדרה שלי רוצה פחות, כי אני באמת לא כל כך אוהבת אותם. אני מצטערת להגיד, כאילו, אני לא מבינה את זה. צריך להבין משהו עליי, אבל דיסקליימר, אני גדלתי בבית רק של נשים. עם אמא, סבתא, דודה, לא היה לנו גברים במשפחה, כל הגברים במשפחה שלנו, אצלנו המציאו את הגירושים עוד באירופה, התגרשנו. כאילו, זה היה באמת, לא,
באתי גרושה מהבית.
לא, באתי גרושה מהבית, אני גרושה פסיבית שנים, נולדתי גרושה וזה ידרדר משם, כל הדבר הזה. אז באמת אני לא. אבל אני חושבת, מה שכן, שבאמת הסיפור הזה של הקשה להשגה בסוף, בעיניי, זה אם יש כימיה אמיתית עם בן אדם, כל המשחקים האלה מתאימים לזמן שבו אין כימיה אמיתית, ורוצים זוגיות נורא, ולא חשובים מי, ובן אדם שיש לו דופק, כלומר, שזה היה העניין.
נסתפק בדופק.
נסתפק בדופק. אבל אני חושבת שאם באמת באמת רוצים להכיר שותף לחיים, כל המשחקים האלה וכל זה צריך להיות, וזה לא צריך להיות, והכללים זה הכל שווה לתחת, כי בסוף אנחנו רוצים להיות עם מישהו שאנחנו אוהב מיד ונתחבר איתו, ויהיה לנו שפה משותפת איתו. כלומר, אני קצת יוצאת פה מחבקת עצים, כן? אבל זה לא בכוונה כזאת.
אני רק רוצה...
אם לעצים יש דופק, אין שום בעיה. זה מה שסיכרנו.
גבוהים, יש להם מלא שיער על הראש. אבל אני רציתי רק ככה כאן להגיד משהו לטובת המחברות שלנו של הכללים. אני חושבת שמה שהן טוענות זה בסדר, כן, אחרי זה יהיה לכם את האגדה הזאת, אבל בשביל להגיע לזה... תשחקו כמו שכל החברים, כמו התחקיר המעמיק שעשית. אז כן, אז תשחקו את המשחק, כי זה מה שיוביל אתכן בסוף להגדה.
שירלי, תודה רבה.
תודה, 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 תודה. Take the love, the night is over, this masquerade is getting older, lights are low, curtains down, there's no one here. Say your lines, but do you feel them? Do you mean what you say when there's no one around? Watching you, watching me.
זה היה טייקבאו של מדונה, וגם הוא, רוטה, מאיזה שנה?
1995, כמו שהספר יצא. הכל אני יודעת. טוב, תודה שהייתם
איתנו.
מאזיני המדריך, ההסקט של תאגיד השידור כאן.
תודה לקריינים, ענת הראל ואיתי מרקסון, למפיקים שלנו, ירדן מרציאנו ורומטיק.
אני רוטה קופפר, ואני מסיימת ראשונה את הדייט הזה איתכם.
ואני גילי זיקוביץ', ואני לא אתקשר אליכם עד שיעברו לפחות 3 ימים, אז אל תחכו לי. You deserve an award for the role that you play.